שלום וברכה, אנחנו היום ערב חג הפסח ממש מצוות תשביטו, ואנחנו בפרק שני ברמב״ם היומי. נכנסנו להלכות שבת אתמול בספר זמנים, ערב פסח כל כך מתאים ממחורת השבת, זה החג שגם הוא נקרא ממחורת השבת, הוא נקרא שבת, אנחנו משביטים. הקדוש ברוך הוא שובץ מלמעלה, ויש פעם אחת בשנה שאנחנו מצליחים לבטל הכל, לשבוץ ולהשביט את כל החמץ, את כל מה שאנחנו רוצים, לבטל בלב מלמטה. נו, ובטח אחת הדרכים זה לזכות ולהתפלל להמשיך להצמיד ברמב"ם היומי, גם ככה כשנחות עם החמץ. אז בעזרת השם, אנחנו בפרק ב', הלכה א', הפרק כולו עוסק בדין שצריך לחלל שבת לצורך הצלת נפשות. זה מאוד מעניין שאחרי הכללים הגדולים של השבת בא הרמב"ם להגיד את היסוד של מתי דחויה השבת וכמה צריך להחמיר בספק נפשות. ההלכות הראשונות קובעות את הכללים, ואחר כך הדינים ששייכים לחולה שיש בו סכנה, לחולה שאין בו סכנה, זה למצבים ספציפיים, יולדת, הצלת נפשות, מצב של מפולות, כל זה ניכנס לפי הסדר. הלכה א', דחויה היא שבת אצל סכנת נפשות. דחויה. כי שאר כל המצוות זה לא הדינים של עבודה זרה, גילוי עריות ושליחות דמים של ייהרג ואל יעבור. לפיכך, חולה שיש בו סכנה. ההגדרה לחולה שיש בו סכנה תבוא בהמשך. עושים לו כל צרכיו בשבת. על פי רופא אומן של אותו מקום. לא הרופא אומן קובע אם הוא חולה שיש בו סכנה, יש עוד דברים שקובעים, אלא הרופא אומן קובע מה צריך לעשות, וכל מה שצריך לעשות עושים. ספק שהוא צריך לחלל עליו את השבת, ספק שאינו צריך, מה הדין לספק? אז גם כן, וכן אם אמר רופא לחלל עליו את השבת, ורופא אחר אומר אינו צריך, זה דבר בכלל נפלא. יש קונסוליום, רק רופא אחד אומר שצריך לחלל את השבת, הרופא השני אומר שלא, מחללים עליו את השבת, שספק נפשות, דוחה את השבת. בסדר? שספק נפשות דוחה את השבת. עמדו הוא ביום השבת שהוא צריך לכך, ולכך שזו צריך לכך ולכך שמונה ימים. הלכה מאוד מעניינת. הערכה, העומק שהרופאים עשו, שהוא צריך תרופה מסוינת שהיא חילול שבת. היא כל פעם בעשייתה חילול שבת, טיפול מסוים או דברים מסוימים, והוא צריך את זה לשמונה ימים. עכשיו, שבת. יבוא היהודי ויגיד, נו בוא, נחכה בערב, ויהיה מוצאי שבת, ואז רק שבת אחת תתחלל. כי נתחיל את זה הערב, ויהיה לנו שבת ועוד שבעה ימים. אבל למה נחלל שתי שבתות? צדיקים, אין אומרים להמתין עד הערב כדי שלא נחלל עליו שתי שבתות, אלא מתחילים מהיום שהוא שבת. ומחללים עליו אפילו מאה שבתות. כל זמן שהוא צריך ויש בו סכנה, או ספק סכנה, מחללים. ולא רק לגבי הטיפול עצמו, אלא תשמעו איזה עוד דברים. ומדליקים לו את הנר, ומחבים מלפניו את הנר, כי כואב לו מזה הראש. ושוחטים לו, כמובן אם אפשר להעביר את החולה למקום שאין בו אור, ודאי לי. אבל אם לא, אז מחבים מלפניו את הנר. ושוחטים לו, ועופים, ומבשלים, ומכינים לו חמים בין להשקותו, בין לרחיצת גופו. כללו של דבר. שבת לגבי חולה שיש בו סכנה, הרי הוא ככל לכל הדברים שהוא צריך להם. הלכה ג', כשעושים דברים האלו, אין עושים אותם לא על ידי גויים ולא על ידי קטנים, הלכה מדהימה, ולא על ידי עבדים ולא על ידי נשים, כדי שלא תהיה שבת קלה בעיניהם, אלא על ידי גדולי ישראל. זה נוסח מיוחד של הרמב״ם, בשולחן ערוך מופיע שיחללו את השבת ישראלים גדולים ובני דעת. גדולי ישראל על פי השולחן ערוך, והבית יוסף אומר שלזה מתכוון הרמב״ם, ישראל גדולים. אבל בפשטות הלשון גדולי ישראל הכוונה היא שדווקא הם יודעים שלא תהיה השבת קלה ביניהם. וההפך. איך מספרים על אותו יהודי גדול שהיה מחמיר גדול בכל ענייני התורה ובענייני ספק נפשות, תמיד היה מקל, מיד מקל. שאלו אותו למה הוא מקל בשבת, והוא אמר את התשובה הידועה והנפלאה, אני מקל בשבת, אני מחמיר בפיקוח נפש. ספק נפשות לחומרה, הכל הכל על יוקמיר, אז לכן הכל נעשה על ידי גדולי ישראל, מעניין מאוד. ואין מורים לנשים לעשות דברים האלו. ואסור להתמהמה בחילול שבת לחולה שיש בו סכנה, שנאמר שיעשה אותם האדם וחי בהם, ולא שימות בהם. הלמדת שאין משפטי התורה, דברים כל כך עמוקים ונפלאים, ודווקא במיקום הזה אומר אותם הרמב״ם, הלמדת שאין משפטי התורה נקמה בעולם, אלא רחמים וחסד ושלום בעולם. ואלו המינים שכופרים בדברי חז"ל, שאומרים שזה חילול שבת ואסור, עליהם הכתוב אומר, וגם אני נתתי להם חוקים לא טובים ומשפטים לא יחיו בהם. רק פרט אחד מעניין כאן, שהוא אמר שעושים את הדברים האלו על ידי גדולי ישראל, לא על ידי קטנים, לא על ידי אחרים, זה מובן, כדי שלא תהיה השבת קלה בעינים, אבל מה הבעיה לעשות את זה על ידי גוי? אני רואה שנמצא פה בנוכחותי גוי, מה הבעיה שהוא יעשה את זה? הרי מותר לו לגמרי, מותר לו לגמרי לעשות את זה, זה לא חילול שבת לגביו, אז אני לא גוי לעשות את זה. הטעם, המטורי זהב על השולחן ערוך, אומר רעיון מופלא, הוא אומר, אני עכשיו באמת יכול, והגוי נמצא פה, ולא, זה לא דווקא שאני צריך לקרוא לו, בוא. אבל יושב פה אדם אחר, שפחות מכיר בהלכה, והוא רואה שאני, כשיש ספק נפשות, קורא לגוי, גם אם הוא פה לידי. מחר, גם הוא יחפש את הגוי כשיצטרכו חס ושלום משהו לספק סכנה. והגוי לא יהיה לידו. ואז אני לוקח אחריות על זה, עד איפה האחריות צריכה להופיע. אז עד כאן החלק של הכללים הגדולים, ההגדרות, ועכשיו הרמב״ם מתחיל הלכה ד'. החושש ואינם, מההלכה הזו מתחילים הדברים באופן מפורט, חילולי שבת עבור חולה, מה ההגדרות בחולה, מה המצב, החושש ואינם, מחלת עיניים, והוא שיהיה בשתיהן ציר, ציר ולעיכה, או באחת מהן, או שהיו דמעות שוטטות מהן מרוב הכאב, או שהיה דם שוטט מהן, או שהיה בהן קדח, דלקת, קודח, וכיוצא בחולאים אלו. הרי זה בכלל חולים שיש בהם סכנה, שולחן ערוך מאמץ את ההלכה הזו מילה במילה, הרי זה בכלל חולים שיש בהם סכנה ומחללים את השבת ועושים הכל צורכי רפואה, מחלות עיניים עלולות לגרום לסכנת חיים. עד כאן הלכה ד' הלכה ה'. וכן מי שיש מכה בחלל גופו מן השפה ולפנים. אנחנו קוראים לזה מכה שבחלל. זאת אומרת, מכה שנמצאת מהשפה ולפנים. בין בפיים, אגב בין בפיים. כולל כאבים מאוד מאוד חזקים בשיניים עצמם. אם יש בשיניים עצמם כאב מאוד גדול, חניכיים, שיניים, כל הדברים האלה, אנחנו חוששים שמקור גופו יחלה, והוא במצב של חולה שיש בו סכנה. מופיע מפורש ברימה שאם יודעים שצריך לעקור שן, ובזה הבעיה נצרת, ויש רופא שאינו יהודי, ודאי שצריך לנסות. בין בפיו, בין במאה, בין לכבדו ותחולו, או בשאר כל שיש בחללו, בקיצור, איברים פנימיים, הרי זה חולה שיש בו סכנה ואינו צריך עומד, לא צריך הערכה רפואית, שחולי כבד הוא. לפיכך, מחללים עליו מיד ולא עמידה, עמידה באלף, ולא לעמוד את זה. ומכה שהיא בגב היד וגב הרגל, אז יש סכנה של אובדן דם, הרי זו כמכה של חלל ואינה צריכה עומד, ומחללים עליו את השבת. והחום שמסמר את הבצר, חום שעושה צמרמורות כמכה של חלל, הוא מחללים עליו את השבת. לכן כל חולי שהרופאים אומרים שזה, יש בו סכנה. אף על פי שהוא באור הבצר מבחוץ, כלומר לא עונה לקריטריונים הללו, סתם באור הבצר מבחוץ, אני גם לא רואה שטיטה דם בגלל זה, אבל הרופאים אומרים שיש בו סכנה, מחללים עליו את השבת על פיהם. הבולע נימה של מים, שותה מים ובמים האלה יש עלוקה, והוא חלילה בלה את העלוקה הזאת, מחמין לו חימין בשבת ועושים לו כל צורכי רפואה מפני שהיא סכנת נפשות. וכן אותו דבר מי שנשכו כלב שותה כלבת או אחד מזוחלי אפר שממיתים, נחש. אפילו היו ספק ממיתים, ספק אין ממיתים, לא מביאים לפרלמנט את כל הנוער מהמושב ודנים האם זה ארצי או שחור היה הנחש, אלא קודם כל עושים לו כל צורכי רפואה להצילו, גם אם זה ספק. גם אם זה ספק, אחרי זה שימשיכו לדון. חולה שעמדו רופאים, הלכה מעניינת מאוד עכשיו, להביא לו גרוגרת אחת, הרופאים החליטו שהוא צריך טענה אחת. אולי אגב ירידה סוכר חזקה. אולי משהו אחר לגמרי, שבטענה יש משהו רפואי. חולה שעמדו רופאים להביא לו גרוגרת אחת, צריך ללכת ולקטוף אותה. ורצו 10 בני אדם והביאו לו 10 גרוגרות בבת אחת. מיד, כולם פטורים מכלום, ואפילו הביאו בזה אחר זה, ואפילו עברי בראשונה, שהרי כולם שערו, מרשות הביאו, לכן הם פטורים מכלום, לא צריכים להביא קורבן, והם ודאי לא מבינים, הם רק עשו את הדבר הזה במצווה, שהרי כולם מרשות הביאו, מרשות לצורך הצלת נפשות. חולה שהיה צריך לשתי גרוגרות, עכשיו הלכה מעניינת מאוד, ולא מצאו אלא שתי גרוגרות בשני עוקצים, ושלוש גרוגרות בעוקץ אחד. זה מאוד חשוב ההלכה הזו, כי אחרי האווירה של ההלכות עד עכשיו, תחויה היא שבת, אתן סכנת נפשות, והתורה היא לא נקמה, אלא חסד ורחמים. עוד כתיפה, פחות כתיפה, אני כותב שני עוקצים, או כותב עוקץ אחד של תאנה, בא מיד הרמב"ם ואומר, אתה לא הבנת כלום. יש לי אפשרות לכתוב שתי גרוגרות ושני עוקצים, וזה פעמיים פעולה. או לכתוב שלוש גרוגרות בעוקץ אחד, אני מרבה בגרוגרות, אבל ממעט במנחות, עד איפה צריך לחשוב, לפני שנייה אמרת שרצים. עכשיו אתם מבינים למה גדולי ישראל צריכים לעשות את ההלכות האלה. קורטין העוקץ שיש בו שלוש אף על פי שהם צריכים אלא לשתיים, כדי שלא ירמו ביצירה, אלא יחרטו עוקץ אחד ולא יחרטו שניים, וכן כל כיוצא בזה, וגם הקדמה להלכה הבאה. למרות שגם יש פה עוד חשש, זה ההקדמה. שאולי אם אתה מרבה, אתה תבוא להרבות ולהקל. מיד תראו. לכן יש דין כזה שאומר ככה, מבשל החולה בשבת. החולה צריך אוכל עכשיו. הוא מבשל ואכל החולה והותיר. אסור לבריא לאכול מן המותר. לנשנש. גזירה השם הירבה בשבילו. נו, זה יכול להיות מקצוע נחמד. ממחר הוא יתחיל לבשל החולים. והוא יאכל מכל השאר, וברוך השם, זה יהיה עבודה מצוינת. לכן אסור לאכול מן המותר. גזירה השם הירבה בשבילו. אבל השוחט לחולה בשבת, מותר למריא לאכול ממנו בשר חי, לא ממושל, בסדר? כי למשל ודאי שעשור למריא, שאין בדבר תוספת כדי שנגזור שם הירבה בשבילו, מה הוא ירבה בשבילו? אז צריך לשחוט כבש, הוא צריך את זה. אז מה אתה לשחוט? רגל, ברור שצריך לשחוט את כל הכבש, אז ברור גם שנשאר, אתה לא תבוא לשחוט מחר חיה אחרת בגלל זה, לכן כל כך יוצא בזה. חולה שאין בו סכנה, עד כאן, עד על אחת, תסתכלו בחולה שיש בו סכנה. מה הדין של חולה שאין בו סכנה? עושים לו כל צרכיו על ידי גוי. העניין הוא שדין אמירה לגוי אסור בשבת לעשות חילול שבת. האיסור מפורט בפרק ו' בהלכות שבת, נגיע לכל. אבל האיסור הזה הוא גזירת חכמים ולא מן התורה. וחכמים לא גזרו את האיסור הזה אלא במקום שאין בו חולי. אבל במקום חולי, גם של חולי שאין בו סכנה, לא גזרו חכמים אמירה לגוי. לכן, חולה שאין בו סכנה עושים לו כל צרכיו על ידי גוי. כיצד? אומרים לגוי לעשות לו, והוא עושה לבשל לו ולאפות, ולהביא רפואה מרשות לרשות, וכיוצא באלו. כל זה בישראל או באדם עצמו אסור לעשות בחולה שאין בו סכנה. וכן כוחל עיניו מן הגוי בשבת, אף על פי שאין שם סכנה, זה לא נחלב עיניים, דלקת עיניים שאמרנו שחייבים כי הוא קובע, אלא סתם כאבים חזקים, עייפות בעיניים, כואב מאוד, אבל חולה שאין בו סכנה. אם היו צרכיו, אין בהם מלאכה, אם מדובר בצרכים שאין בהם מלאכה, עושים אותם, אפילו ישראל לא צריך גוי. לפיכך, מעלים אוזניים בשבת, מעלים אוזניים בשבת, הכוונה היא ממש כאן, את כל הדבר הזה, כאשר הסנטר נופלת, אז יש איזה הרמה שאתה יכול לעשות. מעלים אוזניים בשבת, כדאי שיעשו איזה מומחים ושלא מתאמן על זה פה מי שלא... הוא מעלים שרק נאמרים. הוא מעלים אומקלי. האומקלי זה העצם התחתון של עצם החזה כאן, ומעלים אומקלי. וכן אותו דבר, מחזירים את השבר, ואנחנו קוראים לזה היום פריקה. כשאדם פורק, כתף, ודברים אחרים, אוי, רק לחשוב על זה כואב, בעזרת השם שבאמת נהיה בריאים, וכל הדברים האלה ודאי שמותר גם לישראל, כי אלה לא מלאכות, וכן כל כיוצא בהם מותר, בעיקר איסורי המלאכה, ועוד נדבר על זה בהמשך ההלכות ברמב"ם, זה שחיקת סממנים ודיני רפואות אחרים. עד כאן, חולה שיש בו סכנה, חולה שאין בו סכנה, ועכשיו, הכי בריא בעולם, אבל יש לזה גדרים של חולה שיש בו סכנה במצבים מסוימים. אבל זה הכי בריא בעולם, בעזרת השם, היולדת. היולדת כשקורעת לילד, המצב המפורש של הקריאה לילד, מתי מתחיל המצב הזה, האם זה נהיה אדם השוטט, מי איזה שלב זה נקרא יולדת, על זה ילמר הרמב"ם עוד מעט. אבל קודם כל הגדרות, היולדת שקורעת לילד הרי היא בסכנת נפשות ומחללים עליה את השבת. למרות שצירי לידה עם המחלה והיריון ובריאות, אבל יש כאן מצב שיש גדר של סכנת נפשות, כי יש סכנות. הדין הזה קצת שונה, מיד נראה במה. קודם כל במה זה אותו דבר. קוראים לה חכמה, חכמה הכוונה היא למיילדת, ממקום למקום. היא נוח לה רק עם המיילדת הזאת, לוקחת את האוטו המיילדת הזאת, או היא נוסעת לבית הרפואה, או למרכז הלידות שהיא צריכה לנסוע בדיוק איפה שהיא רוצה ומרגישה. וחותכים את הטבור, וקושרים אותו, הנה עוברים ללידה. אם הייתה צריכה לנער בשעה שהיא מצעקת בחבליה, היא צועקת והיא צריכה הרגעה, האור קצת ירגיע אותה, ותשמעו דבר מדהים, מדליקים לה את הנר, עכשיו הדבר המופלא. ואפילו הייתה סומה, יולדת הזאת סומה, היא עיוורת, היא אינה רואה בכלל, אין שום משמעות לנר. אבל היא יודעת שדעתה מתיישבת עליה בנר, היא אומרת, יש פה נר, אני מרגישה שאין פה נר. ואפשר להגיד לה, יש. מדליקים את הנר כדי שדעתה תתיישב אף על פי שאינה רואה. אם אתה צריכה לשמן וכיוצא בו, מביאים לה. עכשיו הנקודה. השמן הזה הוא כדי להרגיע, הוא לא הכרחי, מביאים לה גם ממקום רחוק. אבל אם אפשר לשנות בזמן ההבאה, הרי להסתכל ברשות הרמים וכו', זה דאורייתא. אם אפשר לשנות, משנים בשעת הבאה בכל מה שאפשר. כגון שתביא לך עברתה כלי תלוי בשערה. ואם אי אפשר, מביאה כדרכה. האם בדברים של חולה שיש בו סכנה, לא אמרנו שאם אפשר לשנות ושנים. כאן כן. למה? כי צירי לידה, ברוך השם, זה דבר שחס ושלום, הוא לא מביא ל... ברוך השם. אבל צריך להתייחס כאילו זה סכנת נפשות, כי באמת זה יכול להביא חס ושלום לסכנת נפשות. לכן, במה שניתן לשנות בדברים שמסביב, ולהביא לשמן וכדומה, משנים. לא מונעים, אי אפשר לשנות, מביאים. אין מיילדים, זו הלכה מאוד מעניינת, שקשורה לא ליולדת, אלא בכלל הנושא הכללי של הצלת נפשות בשבת של רופא ישראל שמחלל שבת על גויים. אין מיילדים את הגויה בשבת, אפילו בשכר, ואין חוששים לאיבה, ואף על פי שאין שם חילול. אבל מיילדים את בת גר תושב, מפני שאנו מסובים להחיותו, ואין מחללים עליה את השבת. בסוגיה הזאת צריך להיכנס בהרחבה ובעומק. הדין הזה בסופו של דבר, על פי כל פוסקי זמננו, לא רלוונטי היום. משום איבה ומשום דבר הרבה יותר גדול. כיוון שהרפואה היום, היא רפואה מוגדרת, אדם שהוא רופא הוא אדם מקצועי, יש שבועת רופאים, יש התחייבויות. ברגע שאתה לא תציל פה אדם, שם חס ושלום לא יצילו אדם, ברגע שאתה לא תיילד, שם לא יילדו, והדברים הם קשים מאוד, כך מביאים גדולי הפוסקים היום, גם בפסיקות של משה פיינשטיין והרב עובדיה, וכל הפוסקים מזכירים את אותו הדבר, רק נזכיר אבל בכל זאת את היסוד. היסוד הוא במשנה במסכת עבודה זרה. שם המשנה, וזה מאוד חשוב, אומרת שאסור ליהודיה לילד את מי שהיא עובדת עבודה זרה. למה? מפני שמיילדת בן לעבודה זרה. זו הלכה מאוד מאוד גדולה. אבל אומרת שם הגמרא שאם יש חשש שתיבשר על ידי כך איבה בין היהודים לגויים, אז תתירו. בסדר? אלא שאם אני יכול להסביר לגויים שאני פשוט יכול רק מי ששומר שבת לילד וכו', וזה ישכנע אותם, לא תיבטר בזה איבה. כל הדין הזה, כפי שאמרנו, הוא יסודי, ובמקור שלו, כפי שהרמב"ם מביא אותו, הוא הבסיס של הכל, כי אנחנו רוצים להביא אור השם לעולם, ולא להביא עבודה זרה לעולם. אבל מאותו רגע שאנחנו עסוקים עכשיו בהגדרה של המצב הרפואי והכללי של היום, בעולם שבו יש תקשורת בין רופאים, ומספיק שהיא יוודע גם במקום שנדמה לך שלא יוודע, שפה לא מטפלים בעינם יהודים, שירחם, ולכן צריך להיזהר בזה מאוד, כך כתבו פוסקי דורנו, וכך אנחנו צריכים לדעת לנהוג. חיה. מה זה אישה יולדת, ממתי היא נחשבת לחולה שיש בו תקנה לכל ההלכות הקודמות? מי שיתחיל אדם להיות שופט עד שתילד, היא ירידת דם. עד שתילד. ואחר שתלד עד שלושה ימים, זה ההגדרה, וכל השלב הזה מחללים עליה את השבת ועושים לה כל צרכיה. בין, וזו הנקודה שהגדולה, בין שאמרה צריכה אני, ובין שאמרה איני צריכה. ומי שהדם יורד, ועד שלושה ימים מהלידה, זה טווח הזמן שהיא נקראת חולה שיש בו סכנה. השולחן ערוך אגב לא מדבר על הדם יורד, אלא כותב שמשעה שרואים את אחד מהדברים הבאים, או היא כבר יושבת על המשבר, על המקום של הלידה, או שהדם שוטט ויורד, או אין לה כבר כוח לנוע, חברותיה נושאות אותה בזרועותיה, אז צריך להתחיל את כל הדברים. כלל נוסף מאוד חשוב, כל הפעולות שאפשר להכין מראש, חייבים להכין מראש. כל הפעולות שניתן להכין מראש בלידה, צריך להכין מראש, דברים שיודעים שבחודש בעזרת השם בזמן, בלידה טובה, אבל גם בחודש התשיעי יש ברוך השם כמה שבתות, והצבירות בשבת היא בדיוק כמו הצבירות לכל יום אחר, וצריך להכין מראש את הפחות אור באוטו או דברים אחרים, שניתן להכין אותם לפני השבת. מה דין משלושה ימים? עד שלושה ימים, אם כן, יכול להיות שיש בו סכנה. משלושה ימים ואילה, אז כך. משלושה ועד שבעה ימים, זה הולך כך. אם היא אמרה, אם היא צריכה, סומכים עליה, אין מחללים עליה. אם שתקה, היא לא אומרת, מחללים עליה עד שבעה ימים. ודאי שאם היא אמרה, צריכה אני שמחללים עליה את השבעה. עד שבעה. ומשבעה ועד שלושים, הרי כחולה שאין בו סכנה, ואפילו אמרה, צריכה אני, אין עושים למלאכה אלא על ידי גוי. רק זורק רעיון להעביר מעניין מאוד, להבדיל מיליוני הבדלות בין החיים לחיים, עד שלושה ימים, משלושה ועד שבעה ומשבעה ועד שלושים. זה בדיוק הזמנים לגבי רמת ההספד והבכי בעבר. מעניין מאוד שבלידה זה בדיוק אותם הזמנים. נזכה לחיים ארוכים. עושים מדורה לחיה. עושים מדורה ליולדת, ואפילו במות החמה. מפני שהפינה קשה לה, מפני שהפינה קשה לחיה הרבה במקומות הקור. הקור מאוד מכביד על היולדת, אבל אין עושים מדורה לחולה להתחמם. בסתם חולה הקור לא מזיק לו, ביולדת יש עניין מסוים שזה עוד יותר חיוני החום. הקיז דם ונצטנן, מורחים לשנייה מהיולדת, הקיז דם ונצטנן, עושים לו מדורה, אנחנו יודעים שהיו מקיזים את הדם, ועכשיו עם אותן הדם הזה צריך חום, אפילו מתקופת עמוד, זה לא קשור, הוא עכשיו נמצא במקום שהוא צריך חום מיוחד. מלחיצים את הוולד, אומרים מהיולדת, לתינוק, מזל טוב, מלחיצים את הוולד בשבת, ביום שנולד, אחר שחותכים את עבורו, אפילו בחמין שהוא חם הוא בשבת. רחיצה במים חמים אסורה בשבת. אנחנו נראה את זה בעזרת השם בפרקים הבאים. אבל אם יש כאן ולד, במים חמים עושים, ויותר מזה, אם יש צורך בדבר, מחממים מים בשבת. ומולכין אותו, ומלפפין אותו, כל הטיפולים שעושים, קשירות, חתלות, לפני שסכנה היא לו, אם לא עשו כל אלו. וכן מרחיצים אותו לפני המילה במים שהוא חמור קודם השבת, לפני ברית מילה מרחיצים, למרות שבדרך כלל לא רוחצים במים חמים בשבת. ולאחר המילה וביום השלישי למילה מותר להליכו בחמים שהוא חמור בשבת לפני הסכנה שיש במיוחד ביום השלישי. עסקנו בזה בהלכות מילה בלימודנו הקודם ברמב"ם, האישה שישבה על המשבר, הלכה האחרונה בענייני יולדת, האישה שישבה על המשבר ומתה, הוא איזו הלכה מרתקת עכשיו, שייכת לבלת, עד כמה ספק נפשות מחללים שבת, היא מתה. מביאים סכין בשבת אפילו דרך רשות הרבים, ואיסור תורה גמור, וקוראים את קריתה, כל חילולי השבת שיש, ומוציאים את הבלד, שמה יימצא חי, ולא מתעניינים באף דיון סטטיסטי כמה עוברים חיים אחרי המצב. שספק נפשות דוחה את השבת. ואפילו לזה שאין חזקתו חי, זאת אומרת, הוא לא חי בכלל, הוא עדיין עובר, עוד אין חזקת חיים. עוד אין חזקת חיים, ומאוד ספק. בכל זאת, ספק הצלת חיים, כדי לספק הצלת חיים מצדיק את כל חילולי השבת שיש, ותראו עד כמה, וזה מתחילות ההלכות הבאות. עד כמה ספק הצלת נפשות מחללים עליו את השבת. הנה, מפקחים פיקוח נפש בשבת. המושג שמפקחים, עוד מעט אתם תראו, הם מפקחים על המפולת, על הגל, מיד מרד. ואין צריך לפתור רשות מבית דין, מיד בלי שום סכנות. אם יש סכנה דחופה, לא משתאים, לא בודקים, לא כלום, מיד. והמקדים להפיל הנפש, הרי זה משובח כיצד. ראה תינוק, לא עלינו, שנפל לים, פורס מצודה ומעלהו, ולא שואל עכשיו אם הוא יכול לכפוץ ראש. מה שאתה יכול לתפח איתו. ואף על פי שהוא צד הדגים עמו, שמע שטבע תינוק בים ופרס מצודה להעלותו והעלה דגים בלבד, פטור מכלום, יש לך ביטוח, אל תדאג. מתכוון להעלות דגים והעלה דגים בתינוק פטור, זו הלכה מאוד מעניינת. מדובר פה ביהודי שמשוגג, רצה לעבור איסור, או אולי ממיידי, והעלה תינוק ודגים, פטור, ואומרים לו, אה, ברוך השם, תראה מה זה. אפילו לא שמע שצבא, סתם הואיל ועלה תינוק עם הדגים, נפטר ממה שעשה. מה זה הצלת נפשות? נפל תינוק לבור, עכשיו זה לא ים, עוקר חוליה ומעלהו, כשהוא נפל, אז חתיכה משפת הבור, צריך להוציא אותה כדי לרדת, להציל את התינוק. אף על פי שהוא מתקן במדרגה בשעת הקירתה, הוא הופך את העסק הזה למדרגות שאפשר לרדת. ננעלה דלת בפני תינוק, שובר את הדלת ומוציאו. למרות ששבירת הדלת הזאת וההוצאה יש בה איסור, למה? אף על פי שהוא מפצל אותה עצים שראויים למלאכה. עכשיו יש פה עצים, איתם אפשר לעשות מלאכות, ברזלים, פטישים, שמה יתבעה את התינוק וימות. מה קרה? סך הכל, ננעלה דלת לפני תינוק, אומרים לו, מוטה, תהיה בסדר, ראי, נער, לא יכולים להגיד לו, הוא יכול להימהל, מהבעלה הוא יכול למות, שומרים את הדלת. נפלה דליקה, ויש שם אדם, שחוששים שהם היתרף, מכבין אותם מיד להצילו מן האש, מלאכת כיבוי ברורה, ואפילו יותר מזה, ואף על פי שהוא כובש דרך, הוא מתקנה בשעת כיבוי, כדי להגיע לשם צריך בו דרך, איסור גמור בהלכה וגדרי חרישה, מותר. בכל הקודם להציל בכל הדברים האלה, הרי זה משובח ואין צריך לצור רשות מבעידים בכל דבר שיש בו סכנה. אנחנו רואים שבפרק הזה הרמב״ם חוזר על דברים בפתיחה ובציום, הוא פתח בזה את ההלכות האלה, כדי להעמיד אותנו על העניין הגדול. מי שנפלה עליו מפולת, ספק הוא שם, ספק שאינו, מפקחין עליו. מצאו הוא חי. אף על פי שנתרוצץ, תראו על מה מדובר עכשיו. החלק הראשון הוא נפלה עליו מפולת, ספק שם ספק אינו, זה ספק הצלת נפשות מפקחים. ושימרו את החלק האחרון. מצאו חי ולא עלינו רואים שהוא נתרוצץ. הוא מבוסץ, הוא מבוסק, זמנו קצוב מאוד, יש לו דקות של חיים. ואי אפשר שיבריד ברור לחלוטין, הוא כבר לא במצב שיבריד בשניות אחרונות. מפקחים עליו ומוציאים אותו לחיי אותה שעה. יהודי יחיה דקה. ברור שבזה הוא עושה. קהילה שלמה תחלל שבת כדי להוציא אותו לדקה אחת של חיים. שבת, פלט לא. בדקו על חותמו ולא מצאו בו נשמה. כמה מעניין, הרמב״ם יודע להסביר לנו, כמו שחז"ל לימדו אותנו, שיסוד הנשימה והחיים הוא בחותמו, באפיו חיים. בדקו על חותמו ולא מצאו בו נשמה, מניחים אותו שכבר מת. זה המוות המוחי. אבל לא לפני כן, בנקו ומצאו עליונים מתים, במפולת כזאת העליונים מתו, לא יאמרו כבר מתו תחתונים, ברור כי עליהם יש הרבה יותר רבנים ומסע והכל, אלא מפקחים על הכל שאפשר במפולת שימות העליון ליחייה תחתון. ולא בודקים את זה במרכז הסטטיסטיקה, עושים את זה. הייתה חסר, כאן דיון מעניין מאוד בנושא של רוב ומיעוט, הייתה חסר בשתי הלכות, שיש בגויים זה ישראל, אפילו ישראלי אחד ואלף גויים, ונפלה עליהם. מפקחים על הכל כדי להציל את הישראלי הזה. וירש אחד מהם בחצר אחרת, ונפלה עליו אותה חצר, מפקחים עליו שהם על זה שתירש הוא הישראלי והנשארים בויים. אנחנו לא יודעים להתרש. נעקרו כולם מחצר זו לילך לחצר אחרת. יש לנו עדות שכולם נעקרו ועברו כבר. אז הישראלי גם כבר עבר. ובעת הקירתם, נראה שאחד מהם באחור לך לא יודעים שזו ישראלי. ונכנס לחצר אחרת, ועכשיו הדיון הוא על החצר האחרת, ונפלה עליו. עכשיו, האחד הזה אין בכלל, זה נקרא, אין כאן ישראל קבוע, זה לא קבוע. זה לא שאני יודע שהיה פה ישראל, רק הוא אחד מאלף. הוא אחד ממיליון, שאז אני מחלל שבת על הכל כדי להגיע אליו. אלא, אני לא יודע בכלל אם יש פה ישראל. מהמיליון שהיו פה, אחד עבר. אולי עם ישראל, זה נקרא שאין לי בכלל קביעות כדי לקבוע לפי רוב ומיעוט, ולכן אין ידוע מי הוא, אין מפחין עליו, כיוון שנעקרו כולם, אין ישראל קבוע, וכל הפורש מהם, כשהם מהלכין הרי הוא בחלקה שפירש מן הרוב. לפיכך, גם הפוך, אם היה הרוב ישראל, אף על פי שנעקרו כולם, אחד מלבד, פירש לחצר ונפלה עליו, מיד מפחין עליו כדי לנסות להתאים. ההלכות הבאות בעצם עוברות למשהו שהוא לגמרי שונה, אבל מיד תראו כמה לא. יש אדם שהולך למדבר, והכוונה כאן מיד תראו זה לא למדבר, אלא למקום שאינו מיושב, והוא לא יודע את הזמנים, והתבלבל לו העולם. המהלך במדבר ולא ידע מתי הוא יום השבת, זה קשור עוד מעט, מונה מיום שטעה שישה, ומקדש שביעי. הנחת היסוד שהוא בשבת לא יצא, זה מטריד אותו, נכון? שבת הוא לא יצא. הוא לא יצא בשיירה בשבת. אז הוא יצא באחד הימים, ופתאום הכל התבלבל. מונה מיום שטעה שישה, הוא מקדש שביעי, הוא מברך בו בלכת היום, הוא מגיע במוצאו כשבת. זה יפה, אבל מה זה קשור לכאן? אנחנו בדיני הצלת נפשות, רגע. ובכל יום ביום. ואפילו ביום זה שהוא מקדש ומבזיל בו, מותר לו לעשות כדי פרנסתו. זאת אומרת, ובא איזה שבת? כדי שלא ימות. כמה מותר לו לעבוד? כדי פרנסתו בלבד. ואסור לו לעשות יתר על פרנסתו. למה? שכל יום ביום ספק שבת. ולכן יספק, מותר לו להציל את נפשו. כלומר, הצלת נפשות זה לא רק מפקחים על הגל, ולא רק דלקות ומכבי אש ויולדת וחולה שיש בו סכנה ודלקת עיניים. ושיהודי יוכל לעבוד. אבל רק כדי פרנסתו בלבד, כשזה ספק. אם הוא יודע ששבת בבית לא. אבל כשזה ספק הוא עושה. אם ידע שהיום שמיני ליציאתו או 15 ליציאתו. עכשיו ברור שהוא בשבת לא יוצא. זאת אומרת שהיום ודאי לא שבת. שאר הימים בלגן. ביום הזה, וכיוצא בזה מהמניין, הרי זה מותר לעשות כל מלאכה באותו היום. ביום הזה הוא יכול להתחשב. סבא, כי הוא יודע שהיום חול. שהרי הדבר ודאי שלא יצא בשיירה בשבת. שאר הימים חוץ מיום זה עושה כדי פרנסתו בלבד. שלוש ההלכות האחרונות עוסקות במלחמה. מלחמת רשות, גויים באים על ישראל או לממון, או לנפשות, כן על הגבול, לא על הגבול, שלוש הלכות מרתקות, נראה אותם. גויים שצרו על עיירות ישראל, צרו, הקיפו, עורכים עצור, אם באו על עסקי ממון, ואני בבנאות, מכילה, יודע שזה ייגמר בעסקי ממון, אין מחללים עליהם, סליחה, אין מחללים עליהם את השבת, ואין עושים עמהם מלחמה. מעניין שהשולחן ערוך כל קובע, בזמן הזה אין דבר כזה, אם הם באו, יש שם שודד אחד, שבשביל להשיג את ממונו, מוכן גם להרוג יהודי. ובעיר הסמוכה לצפר, הלכה חשובה מאוד. אז ברור שגם אם הם באו על ממון, מחללים את השבת. למה? מיד אנחנו נראה. עיר של ישראל שקרובה לגבול, אפילו אם הם באו רק על עסקי תבן וקש, ולא סתם המון, הם באו לסחוב מהרפתות משהו על עסקי תבן וקש, יש דין שצריך לשמור על הגבולות, ועל הגבולות צריך לשמור שמירה יתירה, ולא לתת לאויבים להיכנס, ולכן מחללים כולם את השבת, יוצאים עליהם בכלי זין ומחללים עליהם את השבת. ובכל מקום, והיו סיפורים כאלה, ואנחנו יודעים עליהם, שהפסיקה הייתה שמיד צריכים לצאת, כל הקיבוץ, או כל המושב, או כל מי שנמצא, ולחלל את השבת, ולהעיף את השכנים הלא רצויים שבאו עכשיו לשם, למרות שהם באו רק על עסקי תבן וקש. זה מפה. אם באו על עסקי, ובכל מקום, אם באו על עסקי נפשות או שערכו מלחמה או שצערו סתם, יוצאים עליהם בכלי זין ומחללים להם את השבת. המצווה על כל ישראל שיכולים לבוא ולצאת ולעזור לאחרים שבמסור ולהצילה מיד רואים בשבת, כולם צריכים לבוא, ואסור להם להתמהמה למוצאי שבת. כמו שאמרנו מקודם, לא מחכים למוצאי שבת בכלום בדברים האלה. וכשיצילו את אחריהם, הלכה מאוד חשובה, שעוד נשוב אליה בדברים אחרים, מותר להם לחזור בכלי זין. הכוונה היא שמי שבא עם נשקו, יכול לחזור עם נשקו. למה? כי אם הוא לא יחזור הביתה בפעם הבאה, הוא יחשוש מי לבוא, הוא יגיד את זה, אני יודע אם אני אבוא, לא יבוא, הוא אומר את זה מפורש הרמב״ם, מותר להם לחזור בגזיין שלהם עם קומן לשבת, כדי שלא לאפשרם להתאים לבוא. לכן ספינה מצטרפת בים, או עיר שהיא כיפה נהר, מצווה לצאת לשבת ולהצילם בכל דבר שיכול להצילם. בסדר? יש סכנת רפשות, מיד צריך להציל. אפילו יחיד, הנרדף מפני גויים או מפני שהוא רודף אחריו לאורגו. יחיד בורח עם מישהו שהוא רודף אחריו. כל הדיונים הוא כן גנב, הוא לא גנב, הוא אשם, הוא לדבר לא מעניין. יהודי נרדף על ידי מי שאינו יהודי. תפקידה של כל יהודי ויהודי תפקידו זה נקרא להצילו. ואפילו בעשיית כמה מלאכות בשבת. ואפילו לתקן כלי זין כדי להצילו מותר. וזועקים עליהם ומתחננים בשבת ומטריעים עליהם לעזור אותם, שלא מתבלבל, זועקים עליהם ומטריעים זה בשופרות. אין הכוונה זה לצורך תפילה, אלא לצורך הזעקת כל הכוחות, כל האנשים, כל הציבור. ולכן מסיים הרמב״ם, אבל תפילות, אין מתחננים ולא זועקים על הדבר בשבת, מגפת מוות. אז מתפללים, אומרים הכל, אבל לא מתפללים בשבת על הצרות משום קדושת השבת. שבת הוא מלזעוק ורפואה שלמה קרובה לבוא. וההלכה חותמת את הכל, צרים על עיירות הגויים, עד כאן דיברנו על צבא הגנה לישראל. ועכשיו על ההתקפה, כאשר צריך לצור על עיירה של גויים. ממתי לא יוצאים ומתי כן יוצאים כשיש לי את הזמן, אני קובע את הזמנים, איך אני צריך להתחשב בשבת? צרים על עיירות הגויים שלושה ימים קודם לשבת. לא מדובר פה במלחמת הגנה, במלחמת הגנה או במנע, אלא אני המתקיף. השלושה ימים קודם לשבת מתחילים. למה? כדי שתתיישב דעת אנשי המלחמה עליהם ולא יהיו תרודים בענייני השבת. ועושים עמהם מלחמה בכל יום ויום, ואפילו בשבת, וגם במלחמת הרשות. מלחמת הרשות הכוונה היא להרחיב את גבולם של ישראל. בסדר? ואפילו במלחמת הרשות מותר לעשות את זה, מפי השמועה למדו, ואפילו בשבת עד שכובשים את העיר הזאת. כי כך קבעו שצריך להגיע. ואף על פי שהיא מלחמת הרשות, מפי השמועה למדו, עד רידתה. כתוב על מלחמת הרשות, כי תקרא בל עיר להילחם עליה. ובנית מצור על העיר אשר היא עושה עמך מלחמה עד רידתה, שאתה רודה, מנצח. ומפי השמועה למדו עד רידתה, אפילו בשבת, תדר, עד שמושלמת מלאכת הכיבוש. כל זה במלחמת הרשות, הרמב"ם מסיים, ואין צריך לומר במלחמת מצווה, שלכבוד פסח, אנחנו ערב פסח ממש, מסיים הרמב"ם, ולא כבש יהושע יריחו, אלא בשבת. איך יודעים? כי הרי הקיפו את יריחו שבעה ימים רצופים בשופרות. ואז חז"ל מלמדים שבשבת נכבש את יריחו ונכנסים לארץ. נו, אז למה זה קשור לערב פסח? הפתרה, פילי פלאות. הפתרה שנקרא מחר היא ההפתרה שבה יהושע מל את כל ישראל, נכון? אחרי הכניסה לארץ. והכניסה לארץ הייתה בשבת, בכיבוש יריחו. שנזכה לעזרת השם לגאולה שלמה, לחג שמח, ושבת שלום עלינו ועל כל...